המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית, ואני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך שלהגדרתם שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אז אני היום יושב כאן עם שתי נשים מעוררות השראה, הייתי אומר, חזקות מהרבה בחינות, ויש ביניכם מחנה משותף, אופירה וקרן, וזה דווקא מתחבר לחוזק שלכם, לאו דווקא כנשים, אלא כאימהות, וככה אני גם התוודעתי אליכן בפעם הראשונה, ולמעשה, קרן, לך יש בת, שהיא כיום חיילת, כבר לקראת שחרור אני חושב, ואופירה לך יש בן שהוא חייל.
נכון.
אז תספרו לי בכמה מילים, איפה הם היום? תכף נדבר מה הם עברו, אבל בכלל איפה הם היום?
אז גיא שלי כבר חייל 7 חודשים.
וואלה.
בצבא לא מגיע כל יום הביתה, מאוד מרוצה, טוב לו, נמצא במקום טוב, מאוד מעניין, עובד מאוד קשה, אבל הוא מרוצה, וכשהוא מרוצה אז גם אני מרוצה.
נועה שלי בת 20, חיילת, משרתת בחיל האוויר, יש לה תפקיד מאוד תובעני ביחידה מסווגת, היא ביומיום שלה התפקיד מאוד ממלא אותה, מאוד מספק אותה, ובכלל היא מאושרת גם מבחינה חברתית, חיים מלאים ושמחים, וזה מה שחשוב לי כאימא.
זה הכי כיף לי לשמוע את זה, בעצם את הסגירת לופ הזאת, כי בעצם באיזשהו מקום אנחנו מתנתקים אחרי ניתוחים, אבל אני פגשתי אתכם בפעם הראשונה במקום אחר לגמרי. אתם בכלל זוכרים בבית את התקופה ההיא לפני הניתוח?
אני זוכרת. זה היה שנתיים שגיא הבן שלי גדל לו הציצי, השד, וזה התחיל די להגביל אותו, אם זה ללכת למסיבות, אם זה ללכת לים, אם זה ללבוש גופייה, אם זה בכלל לצאת לטיולים ואז צריך להוריד חולצה, הוא לא היה מסוגל לעשות את הדברים הללו, ללכת עם החברים לבריכה. ראיתי שזה מונע ממנו הרבה דברים חברתיים, והוא יותר מתכנס בעצמו, ויותר יושב בחדר. ולבוא וישר להגיד לי ולספר לי את זה, כמובן שזה לא קרה, אבל לאט לאט...
באיזה גיל באמת התחלת להרגיש בסימנים של שינוי?
אני שמתי לב שגיא מגיל 14 יותר מתכנס בעצמו, פחות מבחינה חברתית, לא הולך למסיבות, לא הולך לבריכה עם חברים.
ועד אז הוא היה לגמרי בחברה?
לגמרי, לגמרי, ואוהב את הים, אנחנו גרים קרוב לים גם, היה, לא רוצה ללכת לים בכלל, ממש שלל מעצמו את כל הדברים שיש בהם מים וצריך להוריד את החולצה. אם זה לשחק עם גופייה בשום פנים ואופן, ואז יום אחד הוא חשב שאם הוא יעשה דיאטה, אז הוא יצליח להוריד במשקל, ואז גם ירד השומן שמצטבר באזור הציצי. וגם אני ככה חשבתי. ואז הוא התחיל דיאטה, והתחיל לעשות ספורט, ובאמת גיא ירד במשקל, אבל הציצי נשאר לצערי. ובגיל 15, כשכולם כבר בקיץ יורדים לחולצות קצרות, גיא שלי עדיין עם קפוצ'ון, ומזיע. והיה לי מאוד קשה לראות את זה. והבנתי שברגע שנכנסים לתיכון, יש שבוע שהוא גדנה וטיולים, ואמרתי, אני חייבת לגדוע את הדבר הזה, הוא יהיה כמו כולם. והתחלתי באמת לחפש פתרון לבעיה, שראיתי שבדיאטה זה לא עובד, אין לי דרך לפתור אותה. ואז הגעתי לדוקטור אודי ארד, דיברנו בטלפון, בלי שגיא ידע.
והוא... אז הוא למעשה לא, הוא בשום שלב הוא לא בא אלייך ואמר, אני צריך עזרה.
הוא לא בא להגיד כי הוא לא ידע שיש פתרון כזה, אבל אני ראיתי שמבחינת מצוקה, הוא במצוקה חברתית, רגשית, פסיכולוגית, מאוד קשה עם העניין הזה.
ומה זה עושה לך כאימא?
מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לראות את כל החברים שלו הולכים לים, והוא לא. הולכים לגלוש, והוא מאוד אוהב את הים ואת הדברים האלה כשבעבר הוא היה עושה אותם, והוא באמת, והוא נמנע, ויושב בבית ומשחק בפלייסטיישן, שזה המקום שהוא ברח אליו.
אז אנחנו תכף נדבר קצת על המצב שהיה לו, שזה בעצם גיניקומסטיה, ונדבר על ניתוחים האלה, אבל אני רוצה לשמוע ממך, קרן, היה לך סיפור שונה, אבל קצת דומה.
נכון, אצלי בעצם... נועה הייתה בעצם, בגלל שהיא בת כנראה, זה גם קשור, היא גם קצת יותר הייתה בתקשורת איתי לגבי כל מה שעובר עליה, כי מגיל 12-13 ככה כשהתחיל המחזור בעצם, אנחנו היינו מטופלים אצל רופאת נשים, כי היה כל מיני דברים שקשורים למחזור שהיה לו סדיר, ואחר כך היה קצת דימום יתר וכו', שגרמו לכך שהיינו כל הזמן בטיפול, וזה גם בדיוק היה השלב שבו בעצם נועה הייתה בחוג בלט מקצועי, שבעצם כל הזמן היה צריך ללבוש בגדי גוף, ואין מה לעשות, הכל צמוד, ובדיוק אז גם השדיים מתחילות להתפתח, ואז בעצם מתחילים להרגיש שיש פה איזושהי בעיה, יש כאן איזשהו שד אחד מתפתח יותר, אחד פחות, אז כשהיינו מטופלים אצל אותה רופאת נשים, שאלנו כמה פעמים, גם את הרופאת ילדים, אני זוכרת בזמנו, מה קורה, האם יש פה בעיה, אין בעיה, תמיד אמרו לנו, לא, זה גיל ההתבגרות, תחכו, לא תמיד השדיים מתפתחים באותו קצב וכו', הנחנו לזה, אבל אז בדומה למה שאופירה כאן סיפרה על המצוקה הרגשית הזאת שיש לילד, אני זוכרת את נועה נמנעת מללכת לבריכה, נמנעת מללכת עם סמלות, אני זוכרת שאפילו בחוג בלט הייתי צריכה למצוא איזשהו ריפוד כזה ששמנו לה בשד על מנת שאף אחד לא יראה, וכל הבנות מתלבשות ביחד בחדר הלבשה, וזה מאוד הביך אותה, והיא תמיד אמרה את זה.
זאת אומרת, היא באה וכל פעם אמרה.
היא הייתה מודעת מאוד ואמרה, אבל, וכל הזמן הרגעתי אותה, שאלנו את הרופאים, והכל יהיה בסדר, זה רק עניין של זמן, ויכול להיות שככה, ולאט לאט כבר מתחילים להתפתח, ומקאפ A עוברים לקאפ B, ועדיין הצד אחד לא גדל כאילו באותו קצב, וזה כבר נראה משמעותי. גם בבגד ים אני זוכרת שתפרתי לה איזה ריפוד מיוחד על מנת שהיא תוכל ללכת לכל המסיבות וכל הבילויים עם החברים, אבל זה גם כל הזמן מאוד 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 הציק לה, זה כל הזמן העסיק אותה, והמצוקה הייתה די גדולה. הלכנו כמה וכמה פעמים לרופאים, ואפילו אחר כך, אחרי שאפילו רופאים אמרו לי, תמתיני, זה גיל ההתבגרות, בסוף זה ייפטר מעצמו. זימנתי תורים לכמה רופאים שאמרו לי את אותו דבר, שזו הבעיה ונמתין. וגם ככה אי אפשר, גם אם יהיה צורך לנתח אי פעם, אין מה לעשות כרגע, עד שבעצם השד לא גומר את ההתפתחות שלו, אין בעצם אפשרות לנתח בכל מקרה, אז חיכינו וחיכינו וחיכינו, וזה בערך
היה... ועד שהגעתם בעצם קרוב לגיל 17.
בגיל 17, זהו.
שזה כבר נכנס הלחץ הפרה-צהל, פרה-צבא.
גם פרה-צהל.
שאני רואה את זה גם הרבה מאוד
גם
אצל הבנים.
גם פרה-צהל, וגם מעבר הזה, אני זוכרת שלנוע פתאום היה חבר, וזה גם מאוד הלחיץ אותה. היה לה קושי מה לעשות עם כל מה שקשור לחבר, ובכלל הבנו שצריך לחכות שבעצם שנה לא משתנה המידה של החזייה, אוקיי? שהקאפ לא גדל.
זה מה שנאמר לכם.
זה מה שנאמר לנו כששאלתי בכל מיני מקומות, כן. ובעצם חיכינו, ואז היא באה ואמרה לי, אמא, די, כבר... שנה, אין לי, זה היא ממש ספרת הימים.
זאת אומרת, אצלכם, אני רוצה לשאול, מה היה הרגע שבו החלטתם, עד כאן, זהו, אני צריכה לעשות מעשה, זה בא ממנה הרגע הזה?
זה בא ממנה בעיקר, אבל אין ספק שאני בתוך תוכי כל הזמן הרגשתי מערבולת, כי הבנתי שיש פה איזושהי בעיה, ואין ספק שהקטע של הגיוס מאוד הכניס לחרדות, הקטע של חבר, הקטע של לחפש אפילו סמלה לסוף שנה לפרום, הכל, הכל ביחד, התחיל להיות ככה איזה הרגע שלם של סערת רגשות, שבעצם אמרתי די, נכנסתי לאינטרנט וחיפשתי, אמרתי לא יכול להיות, היום בעידן האינטרנט בטוח אני אמצא עוד מקרים, לא יכול להיות שהבת שלי היחידה, ואז הגעתי בעצם לאיזושהי תוכנית בוקר שבה אתה אודי ערד התארחת, ובדיוק דיברת על מקרה דומה, וככה בעצם הגעתי אליך, מיד אחרי זה הרמתי טלפון, אפילו לא סיפרתי לנועה, אמרתי, אני חייבת לברר אם הגעתי למקום הנכון, אני זוכרת שדיברתי עם המזכירה.
זאת אומרת, שתכן גם חתרניות קצת פה.
הנושא היה כל כך רגיש, אבל כל כך חיכיתי לתת לה את הבשורה, הנה מצאתי איזה משהו שיכול לעזור לנו, שמישהו שיהיה מוכן לתת לנו איזושהי חוות דעת וייעוץ מה לעשות עם זה, כי זה באמת מאוד מאוד העסיק.
ואצלך, מה היה הרגע הזה שאמרת, זהו,
אצלי זה סיום כיתה ו', שגיא לא הסכים ללכת לבריכה, בסוף ההופעה הם הלכו כולם לבריכה, וגיא לא הסכים ללכת כי הוא לא רצה להוריד את החולצה. הוא חזר הביתה. ובמשחק כדורסל הוא כל הזמן חיפש את החולצה, הוא מידה שמאל, אז הוא חיפש את המידה לארג', את הכי גדול, כדי שלא לא יראו, כדי שזה באמת לא יבלוט. וזה שבר אותי. שבר אותי לראות שהוא לא הולך עם החברים שלו בגלל הבעיה שיש לו בציצי, השומן המצטבר הזה שם.
אני חושב שאולי אחד הדברים שאני שומע ממטופלים, מטופלות בכל הגילאים, זה הפחד הזה מהקרמה הזאת של להכניס כביכול גוף בריא למיטה חולה, זאת אומרת, כאילו לעבור ניתוח כשלא צריך אותו רפואית, זה איזשהו מין ג'ינקס כזה בעיני הרבה אנשים, והנה אתם מחליטות להכניס את היקר לכם מכל, לניתוח, שבכל זאת זה ניתוח, ודובר לפניו על צלקות, על כאבים, על סיבוכים אפשריים, על סיכונים, ואתם עושות את המעשה הזה, זה חתיכת דבר.
אני חושבת שהנזק הרגשי והפסיכולוגי, אם גיא היה נשאר היום עם הדבר הזה, אני לא יודעת אם הוא היה... מתגייס, מוריד חולצה במקלחת עם כולם, יוצא לגדנה, אז אני חושבת שלקחתי את הסיכון הנכון, כי באמת האמנתי בזה שזה יעזור לגיא לצאת מהמצוקה הרגשית שהוא נמצא בה, ולצאת לעולם כמו כולם, לצאת לגדנה כמו כולם.
אני זוכר שאת היית הכוח המניע מאוד מאוד נחוש פה, הייתה לך גם אופוזיציה על העניין הזה?
אבל.
כן?
כן, הוא חשב שאני ממש לא נורמלית, לא בסדר. אבל ידעתי שזה הפתרון.
האינסטינקט האימאי. נכון,
שיוציא את גיא מהבועה שהוא נמצא מהפלייסטיישן, שיחזור לים, שיחזור לחברים, שלא ילך עם החולצות מידה לארג' שהוא בכלל לא הם, או אקסטרה לארג' או עם הקפוצ'ון בקיץ, הוא לא צריך את זה, אם במידה ואנחנו פותרים את הבעיה. ואני חושבת כשיש פתרון, ואם זה בניתוח, וזה יכול לעזור, וזה באמת שווה את זה, ובייחוד שאני רואה היום את התוצאות, אני רואה היום את גיא שלי, ומה הוא מספר לי, ואיך הוא מתנהג ומוריד חולצה ליד כולם, שזה בחיים לא היה כמה שנים טובות. אז אני חושבת שזה נכון היה, חכם, ולקחתי את הסיכון, ואני שמחה שלקחתי אותו.
כמו תמיד, האישה צודקת.
כן, היום כשהגענו לכאן, אז הבעל אמר לי.
כן.
נתן את החטחת היום.
כן. ואצלך?
אני מסכימה עם כל מילה, ביטחון העצמי שבעצם זה מחזיר לילד, לילדה במקרה שלי, זה פשוט שמיים וארץ, זה אחר כך ללכת לחפש בגדים ולהגיד וואו, אני בלי לחשוב פעמיים יכולה גם ללבוש מה שבא לי. אין לתאר בכלל את האושר שהיה פה, ובהחלט כאילו זה שיקול, אתה אומר בגיל 16-17 להכניס ילדה לניתוח, וכשבאתי וסיפרתי את זה לבעלי, כי לפני כן הוא לא היה בכל סוד העניינים עד כמה זה מפריע, וגם כל, כי אמרתי לעצמי אוקיי, אמרו שזה אוטוטו יסתדר, לא צריך, אבל כשבאתי אליו ואמרתי לו, זה היה אחרי שאני ונועה באנו אליך בעצם לייעוץ, וכבר הסברתי לו שאתה הבחנת את זה כבעיה רפואית, ממש. קראת לזה תסמונת פולנד.
פולנד, כן, פולנד.
פולנד.
נכון. זה לא תסמונת של פולניות שישנות בחושך, אבל זה קרוי על שם פולנד, באמת.
כן, שבעצם ממה שהבנתי זה איזשהו מום מולד שלא ברור למה הוא בכלל קורה ואיך הוא בכלל נוצר, אבל בגדול הוא איזשהו סינדרום שמעיד על זה שאין התפתחות של אחד משרירי החזה או משהו כזה, שגורם בעצם לצד אחד לא להתפתח, וצד שני בעצם מתפקד כרגיל. ומהרגע שהבנתי שבעצם יש פה איזושהי בעיה רפואית, אז כבר זה היה ברור לי ש... ואז כבר שיתפתי גם את בעלי, וביחד באנו גם לייעוץ איתך, כדי שאתה גם תרגיע אותו, ותסביר לו שילדה בת 16-17, אמנם זה לא הגיוני, כאילו, זה לא נורמלי לבוא, לשים ילדה בת 16-17, לעשות לה ניתוח, זה לא ניתוח סתם להגדיל את החזה, כי בא לנו כמו בנות שאולי בימינו עושות, על דעת, לא יודעת אם על דעת עצמן, אבל מאוד רוצות את זה וסתם כי בא להן, אלא פה ממש יש בעיה רפואית, וגם באמת מצוקה רגשית מאוד גדולה.
אז אני רוצה בשלב הזה רגע לעצור ולדבר קצת על הניתוחים, כי אני חושב שזה מאוד חשוב להבין, התופעה הזאת בבני נוער היא תופעה הרבה יותר שכיחה ממה שחושבים, וזה איזשהו משהו, זה קצת בסדקים בין הדיסציפלינות של רפואה, בין רופאי ילדים, אנדוקרינולוגים, רופאי נשים, זה איפשהו ככה קצת באמצע, ואני חושב שכבר היום אנחנו יודעים שבגילאי 16 זה כבר כנראה לא הולך להשתנות הרבה. אצל בנות, החזה מפסיק לצמוח כבר בערך 3 או 4 שנים אחרי גיל המחזור הראשון, ולמרות שיש עוד פוטנציאל השתנות גם אחרי גיל 18, הוא כבר לא גדול. ולחכות כשיש מצוקה רגשית, זה באמת בעיניי לא נכון בדרך כלל, בטח במצבים שאפשר להבחן אותם כמצבים אנטומיים של חוסר התפתחות. פולנד סינדרום, יש חוסר התפתחות של שריר חזה, של הצלעות, לפעמים שקע של אזור הצלעות ועצם החזה. זה יכול גם להשפיע על אזור הזרוע, ושאצל נוע זה לא, אבל... חזה שהוא קטן, לא מפותח ושקוע בצד אחד, לעומת צד שני שיכול להיות עם איזושהי אסימטריה אחרת לגמרי. כל מקרה הוא מאוד שונה, אני רואה המון אסימטריות, וכל מקרה יש בו את המרכיבים שלו וצריך לטפל בו באופן שונה. המורכבות של הניתוחים האלה באסימטריות של חזה, זה שלפעמים בצד אחד עושים ניתוח הגדלת חזה ובצד שני עושים ניתוח הקטנת חזה. לפעמים בצד אחד עושים, כמו אצל נוע, הגדלה עם הזרקות שומן בגלל השקע. ובצד השני עושים ניתוח שיש בו איזושהי הרמה, ועם שתל, זאת אומרת, או הקטנה עם שתל, כדי לנסות איכשהו להגיע לממוצע שיהיה דומה. כל צד עובר ניתוח אחר, ובסוף צריך לנסות להביא אותם יחד לאיזשהו ממוצע. ולכן מהבחינה הזאת יש בזה הרבה מאוד מורכבות, כי זה ניתוחים שונים. גם בגיניקומסטיה יש קטע התפתחותי, ואנחנו יודעים שכמעט שני שליש מהנערים בגילאים הראשונים של ההתבגרות יפתחו גיניקומסטיה. אני זוכר שלי היה גיניקומסטיה כואבת בצד אחד, הייתי בקיבוץ, הלכתי לרופא של הקיבוץ, נתן לי צ'פחה ואמר, עזוב, זה יעבור, הוא צדק, זה עבר. וברוב המקרים זה עובר. אז מי ששומע אותנו, קרוב לוודאי של הבן שלכם, יהיה תהליך כזה שצד אחד קצת מתנפח, קצת כואב, ואז הרבה פעמים, ברוב המקרים זה עובר, אבל לפעמים זה לא עובר, וכשזה לא עובר וזה נשאר, אז יש כמה דברים שצריך לשלול, האם יש תופעות רפואיות שיכולות לגרום לזה, אבל ברוב הפעמים זה פשוט משהו התפתחותי, ואז יש לדברים האלה פתרון. אני לא בעד לנתח ילדים כשלא צריך בגילאים כל כך צעירים. אם הילד הוא לא במצוקה חברתית, הוא מתפקד, הוא עושה את הכל, ויש איזשהו משהו שקצת מפריע, אני מציע לחכות עם זה, קצת לגיל בגרות. דרך אגב, לפי הרגולציה בישראל, אז גם לפי חוזר של הכנסת, יש שאיפה לחכות עד אחרי גיל 17 עם ניתוחים בילדים, שהם ניתוחים מהסוג הזה. אבל במידה ויש הצדקה ויש נימוק לעשות את זה בגלל טובת הילד, אז אפשר להקדים, ואז בדרך כלל נהוג לבקש חוות דעת, המלצה מרופא ילדים, מעובדת סוציאלית או פסיכולוג, פסיכולוגית ילדים, כדי בעצם לתקף שני דברים. אחד, את ההבנה של הילד או הילדה לגבי מה שהם הולכים לעשות, ולוודא שהם עושים את זה מהסיבות הנכונות, ולא בגלל שהם רוצים או רוצות שמישהו מהכיתה יאהב אותם. זה לא סיבה נכונה. והדבר השני, הבשלות שלהם לעמוד בתהליך של ניתוח. כאבים, ציפיות, לא לחשוב עכשיו שזה הולך להיות פרפקט, להבין מה המגבלות של ניתוחים, חס וחלילה סיבוך, צריך לעשות משהו, להיות מספיק בוגרים לעבור את זה. כל הדברים האלה הם סיבות טובות למה לא לעשות בגילאים צעירים. עכשיו, אני לא בעד לעשות ניתוחים פלסטיים קוסמטיים בילדים, שיהיה ברור. אבל אנחנו עושים, גם כשיש בלט אוזניים וצוחקים על ילדים בכיתה ג', אנחנו עושים ניתוחים קוסמטיים בילדים. גם כשיש שומות מסוימות שמפריעות, אנחנו עושים ניתוחים פלסטיים בילדים. אז אני חושב שהקטע של החזה, בגלל שהוא כאילו סמוי יותר, ומתביישים בו יותר, כי הוא יותר קשור למיניות, הוא הופך להיות איזשהו משהו שנדחק קצת, ואני חושב שזה נורא חשוב להציף את הדברים האלה. מה אנחנו עושים סך הכל בניתוח גיניקומסטיה? בניתוח גיניקומסטיה אנחנו גם רוצים לרוקן את החזה מהתחולה שלו, שהיא בדרך כלל גם שומן, ואפשר לשאוב שומן, וגם בלוטת שד. אם בלוטת השד היא נוקשה מאוד, קשה לשאוב אותה רק בשאיבת שומן, ואז הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות חתך קטן, ולגלף החוצה את הבלוטה, מבלי לפגוע בעצם באזור של הפתמה והאתרה. זה בדרך כלל חתכים קטנים, ובדרך כלל לא רואים את הצלקות האלה כל כך. אז בסופו של דבר הניתוחים האלה הם ניתוחים מאוד מאוד סבירים. עכשיו, אנחנו צריכים להתאים את הצורך אל מול בעצם היקף הניתוח. לדוגמה, אני זוכר אופירה במקרה של גיא, אנחנו מאוד התלבטנו לגבי הגיל, הוא היה בן 16, זה היה גיל יחסית צעיר, ואנחנו בסוף החלטנו ללכת על ניתוח שחשבתי שייתן מענה, ואולי יהיה פחות עם צלקות ופחות אקסטנסיבי מבחינת ההתערבות הכירורגית, אבל שייתן מספיק. ואמרנו, מקסימום בהמשך אפשר יהיה לעשות עוד משהו, זה יקפיץ אותו, זה יכניס אותו לחברה, מבלי להיות אגרסיבי מדי בגיל הזה. גם עם בנות, עם נערות, אני גם בעד לעשות ככה. אם אני לא חייב לעשות הרמה בצד אחד מבחינת הסימטריה, ואולי זה יהיה טיפה לפחות סימטריה, אבל לא פגעתי להם ביכולת הנקה אולי, שזה בדרך כלל לא פוגעים, אבל זאת אפשרות שהיא תיפגע, או בתחושה. אז אני מעדיף לא לעשות את זה. ואם בגיל 18-20 היא תרצה את העוד כמה אחוזי סימטריה הנוספים האלה, תמיד אפשר לחזור ולעשות את זה כשקצת יותר מודעים. אז אני הרבה יותר מודע לתפקודיות בגיל הזה. אני רוצה לשאול אתכם, בעצם ברטרוספקט עכשיו, ממש במילה, מה אולי, מה לדעתך היה הדבר הכי קשה בתהליך הזה בשבילך? אחרי ההחלטה, בניתוח עצמו ואחריו. מה היה הדבר הכי קשה, הכי מפחיד?
הפחד שזה יצליח ושאתה מכניס את הילד לניתוח, להרדמה. יש בזה קצת סיכון.
הפחד,
זה הפחד.
שהוא לא יתעורר?
הפחד שהוא לא יתעורר, מה עשיתי...
זאת אומרת רגשות אשמה גם?
נכון, אבל היום בדיעבד, שוב אני אחזור על זה ואני אגיד שאני מסתכלת על גיא שלי, אני חושב, אני הצלתי אותו, אני הצלתי אותו מבחינה חברתית, אני רואה היום איך הוא מתפקד וגם אתמול ממש יצא לנו לדבר על זה שסיפרתי לו שאני מגיעה לרדיו בנושא הזה, והוא בעצמו פרח והוא אמר, את לא מבינה איזה... מזל שעשיתי את זה, וכמה שאני מודה לך, שבאמת מצאת את הפתרון הזה.
מדהים.
כן, וזה היה הסגירה מבחינתי. הרגשי והפסיכולוגי בעיניי מאוד מאוד חשוב, בגיל ההתבגרות, להתפתחות שלהם, וגם לניתוק מאיתנו, גם לדבר שמחכה להם, אם זה הצבא בעתיד, לבנים אני יודעת שיש מאוד בעיה ברגע שגודל קצת הציצי.
עד משמעית.
זה בעיה, ואם יש פתרון ויש ילדים שהם סובלים, ואם יש ילדים שלא סובלים, אז כמובן שלא לקחת אותם לעשות את ההליך הכירורגי הזה. אבל אם הם כן סובלים, אז זה שווה את זה.
אז גם אצלנו, באמת אני זוכרת את עצמי ברגעים המורטי העצבים האלה, מחוץ לחדר הניתוח, ממתינים, וכל הזמן עובר לי בראש, אולי, ואם זה לא יצליח, ואם זה לא יהיה כמו שזה, ומה יקרה כשהיא תהיה גדולה, והיא פתאום החזה יגדל, והיא תיכנס להיריון, ותרצה להניק, ואולי לא שאלנו עדיין את כל השאלות, ואני מקווה שזה באמת יעשה את הקסם הזה, שאנחנו מחכים שזה יעשה, וכמו שאופירה כאן אמרה, אין מילים לתאר את ה... את מה שזה עשה לילדה מכל הבחינות, מבחינת, לא הייתי מוותרת על זה, ואני בהחלט מסכימה שאם יש פתרון, בהחלט פשוט לחסוך לילד את כל המצוקה הרגשית הזאת, כי זה מצוקה רגשית באמת שיכולה לקחת אותו לכיוונים אחרים לגמרי. אני לא פעם ולא פעם אני ונועה מדברות על זה, של איזה יופי עכשיו בצבא, מה הייתי עושה, איך הייתי מתקלחת עם כל הבנות בצבא, אם לא הייתי עושה את הניתוח הזה, זה פשוט כאילו עולם אחר, ופשוט עכשיו אין ספק, כיף ללכת איתה, לקנות בגדים, לקנות בגדים, להרגיש כאילו כמו דוגמנית.
היא באמת כמו דוגמנית, ואנחנו גם בפרק הבא נדבר איתה.
בהחלט, אני בטוחה שהיא תשקף בדיוק מה שהיא מרגישה.
אני רואה אותה פה בחוץ, והיא באמת כמו דוגמנית, אבל זה אנחנו נשמור לפרק הבא. אז אני ממש מודה לכם שבאתם, כי זה אחד הנושאים שהכי קרובים לליבי. אני, בתתי התמחויות שלי, התמקדתי גם בילדים ונוער, וגם בנושא של שד. והדבר הזה הוא בדיוק בצומת בין התחומים האלה, והגישה לילדים והנוער, והיכולת לראות את המהפך שלהם, שאני גם מתרשם, שהוא באמת משנה מסלול. זה משנה מסלול בשלב של ההמראה. כשמטוס ממריא ומאפשרים לו להמריא, אז יש בזה איזושהי עוצמה שהיא מיוחדת מאוד לגיל הזה. אז, ובסוף מגיעים לחיל אוויר. אז אני ממש מודה לכם שבאתם, ואני מאחל לכם כל טוב, ואני אשמח להיות גם בהמשך בקשר, כשהדברים יהיו אחרי הצבא, וכל מה שהטוב שמחכה לכם בהמשך.
בהחלט, תודה רבה לך, אודי. ובאמת שיהיה כל מי שצריך רק שיפנה, ובאמת לדעת שיש איך לעזור למצוקה הזאת.
תודה רבה.
תודה, תודה.
עזרת לנו מאוד.
מאוד.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.